כל חי אונליין 93fm.co.il
נעלה לרפואתו המהירה והשלמה של רבנו אהרון יהודה לייב בן גידל פייגל לרפואה שלמה. החשש מחילול שבת בהילולת רבי שמעון בר יוחאי במירון. רב המשטרה רב רמי ברכיהו התייחס ערב לטענות כי המשטרה תחלל את השבת במירון ואמר אין מנוס מחילול שבת בל"ג בעומר, רק אם ידחו את כל ההילולות וההדלקות ליום ראשון ניתן יהיה לצמצם למינימום את חילול השבת. ברעיון המהדורה המרכזית עם אבי ממרן הוסיף רב המשטרה ואמר כי הוא נמצא בקשר עם חסידות בויאן ואפשר שההדלקה המרכזית תידחה לשעה אחת בלילה. שני ילדים מהפזורה הבדואית נהרגו הערב מפיצוץ בסמוך לקיבוץ נבטים בנגב. כתבנו לענייני משטרה בנצי ליזורוביץ' מוסר כי צוות של מגן דוד אדום קבע את מותם של הילדים בני 8 ו-10. כתבנו מציין כי במשטרה מערכים שהפיצוץ נגרם כתוצאה ממשחק בנפל של תחמושת. הולך רגל בשנות ה-20 לחייו נפצע באורך קשה מפגיעה של מכונית בעיר ערד. צוות של מעדה פינה אותה איש לבית חולים סורוקה בבאר שבע. קצין בכיר בצהל התייחס ערב להתחמשות של צפון קוריאה ואמר כי למתיחות בין ארצות הברית לפיוניאנג עלולה להיות השפעה ביטחונית על ישראל, בעיקר נוכח האפשרות שהעימות בין וושינגטון לפיוניאנג יפגע ביכולתה של ארצות הברית לסייע בביטחון המזרח התיכון. באשר לשימוש שנעשה בנשק כימי במלחמת האזרחים בסוריה, אמר הקצין כי לצהל היה מודיעין על השימוש שעשה צבאו של אסד בגז סרין כבר בזמן אמת. החוץ של גרמניה זיגמר גבריאל התייחס ערב לסירובו של ראש הממשלה נתניהו לפגוש אותו ואמר כי הופתע מההחלטה וכינה אותה לא נחמדה. השר הגרמני הוסיף כי ההחלטה אינה מסמנת את סוף הקשרים בין שתי המדינות. כתבינו הפוליטית האגדסי מציין כי מוקדם יותר מהערב ביטל ראש הממשלה את פגישתו עם שר החוץ הגרמני המבקר בישראל בעקבות כוונתו של זה האחרון להיפגש גם עם נציגים של ארגוני השמאל בצלם ושוברים שתיקה. זעם בקהילה היהודית בצרפת בעקבות הכרזתה של המועמדת לנשיאות מרין לה פן כי תפעל לאסור את השחיטה היהודית בצרפת אם תיבחר לתפקיד הנשיאה. רבה של צרפת וסגן נשיא ועידת רבני אירופה רב חיים קורסיה אמר כי בהכרזה אומללה זו פועלת לה פן נגד אחדותה של צרפת ומלבה שנאה ומלחמה בין הממשלה לדתות ואיבה בין שאר הדתות. הרב קורסיה הוסיף ואמר כי צרפת חרתה על דגלה חופש, שוויון ואחווה, והחזה כזו חותרת תחת אישיותה של צרפת. שגרירת ארצות הברית באום ניקי איילי אמרה ערב כי היחס כלפי ישראל בעולם ובארגון האום מתחיל להשתנות. בדבריה הופתעה מהתשואות לאין זכתה בנאום בקונגרס. אני תמיד אלחם למען האמת כל עוד האום ימשיך לנהוג באופן הזה לישראל ואני אמשיך להילחם בכך, כך דברי היילי. ארגון המזוהה עם אל-קאידה קיבל היום אחריות לפיגוע ברכבת התחתית בסן פטרבורג. כתבנו שלמה ריזן מציין כי בפיגוע שאירע בתחילת החודש נהרגו 16 בני אדם. התחזית מחר התחממות נוספת, ייתכן שרב בערים ובפנים הארץ. ועד כאן חדשות כל חי.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93, 92.8 ו-102.5 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. בית מדרש לאקטואליה. הנושאים שעל סדר היום לפי השקפת התורה עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל כהן.
לילה טוב לכם, בית מדרש לאקטואליה, ערב טוב וקיץ בריא, הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב, חזרנו.
חזרנו, מה שלומך?
ברוך השם.
רציתי לדבר על כמה וכמה עניינים שעומדים על הפרק, יהיו שיאמרו בוערים, אבל הכי בוער זה השבת, שבת קודשנו.
כן, באמת ראויה השבת שנקדיש לתוכנית, ובמיוחד שהסגנון שבו מדברים על השבת בזמן האחרון הוא מאוד מאוד חד סגנוני ומעורר, כמו תמיד כשנושאים כאלה עולים לדיון הציבורי, איזושהי תחושה של החמצה.
מי החמיץ?
אנחנו.
למה?
למה? כי צריך להבין דבר אחד, הדיונים הפוליטיים חשובים, כבודם במקום המונח, ובינתיים שמענו שהייתה גם תגובה פוליטית שהיא יצרה איזשהו פרופורציה להבנת חשיבותו של העניין בהתפטרותם של חברי הקואליציה בעיריית תל אביב. יש לזה כמובן צדדים שונים וגדולי תורה מחרים בעניין. לא זה הנושא שלנו.
כן, לא צריך לשאול מה הרווחנו בזה שהם פרשו?
זה שוב, הרווח הוא רווח יותר דקלרטיבי.
כי אם בגץ הוא השלטון, הריבון, הפוסק, הקובע, תתפטרו כולכם גם מהכנסת.
לא קשור, אז שיתפטרו מהבגץ.
זהו, שאנחנו לא מצליחים.
כן, בסדר, צריך או להתפטר או להיפטר מה. אבל כל הנושאים הללו הם לא הנושאים שלנו. הנושאים שלנו הוא שפשוט כשעולה דיון כזה לכותרות, צריך להשתמש בו כדי להסביר את עניין השבת. ולהסביר את עניין השבת לא בהתלהמות ולא בכל צלצל שמע, ובסגנון שהציבור הרחב יבין. והסגנונות שמדברים בבית מדרש אינם הסגנונות שמובנים בחוץ, כי בבית מדרש לוקחים דברים כמובנים אליהם שבחוץ אינם ידועים כלל. ולכן ננסה באמת להקדיש את התוכנית הזאת להדגמות איך הייתי מציע, וכמובן אלה הם לא הדרכים היחידות, להשתמש בנושא, להשתמש בהתעוררות של הנושא כדי להסביר את עניין.
כלומר, מי שצריך להקשיב לנו הערב זה בעיקר הפוליטיקאים החרדים.
לא קשור לפוליטיקאים בכלל. הפוליטיקאים החרדים שיעשו את עבודתם בהתאם למה שהם
מבינים, וגדולי ישראל אומרו להם.
הוכשרו לכך, וזה לא זה הנושא שלנו. הנושא שלנו שכל אחד יקשיב, ואם יהיה לו חבר שאיננו בן בית מדרש, אולי יהיה לו יותר קל להסביר לו. הייתי מתחיל לומר ככה, כמפתח סול לכל הנושא. סיפרתי בזמנו כיצד הזמינו אותי לכינוס בנושא שמיטה, בשמיטה של לפני האחרונה.
בים המלח.
בים המלח. ושם בדרכי להרצאה, כשהשומעים היו כל מיני אנשים שעוסקים בגינון, אז הראו לי מישהו, שהוא היה בעל תפקיד מאוד חשוב, והיה מאוד מתנגד לכל עניין השמיטה. וכשהתחלתי לדבר, אז אמרתי ככה, השמיטה היא לא של הדתיים, וכדאי שכולם יבינו שלא כדאי להפקיר את העניינים היקרים של העם היהודי לדתיים בלבד. השמיטה זה עניין כלל יהודי, עניין לאומי.
ישראלי.
ולא אמר, לא השתמשתי בביטוי הזה, השתמשתי בביטוי של כלל יהודי, כן. של לאומי, ואפשר להשתמש גם בביטוי ישראלי. הכל נכון.
זה מה שקונה אותם בדרך כלל, המילה הישראלית.
יכול להיות. אני לא אני רוצה להעביר דבר אחד. כשאני מדבר לציבור חרדי, לילדיי, ולציבור לא דתי, אני אומר את אותם דברים. אני אומר רק את האמת. אנחנו לא משנים שום דבר בשביל ההסברה.
אבל בשפה, בטרמינולוגיה.
השפה והסגנון, בגישה. ולכן כל ביטוי שישמע באוזניו של מי שלא יהיה, כל עוד שהוא נכון, אפשר להשתמש בו.
צריך לומר את האמת ולא להתייפייף בגלל שמי יש ששומע.
לאחר מכן אמר לי זה שהזמין אותי, שהוא ישב ליד אותו יהודי שהביע מאוד מאוד את התנגדותו הנחרצת לפני כן, שברגע שהוא שמע שמדובר במשהו שהוא גם שלו, השתנתה דעתו. ולכן אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא באים לדבר על שבת שלנו ולכפות אותה על אחרים, אנחנו מדברים על שבת של כולנו, של כולם. והעיקר הוא לא פתיחה או סגירת חנויות, העיקר הוא שמירה והבנה למה צריך לשמור על השבת. ונתחיל ולומר ככה. היה לי פעם עימות עם איזה פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, שם די מוכר בחוגים הרלוונטיים. ודיברנו על שמירת השבת. הוא אומר לי, תשמע, גם אני שומר שבת. אתה שומר את השבת בדרך שלך, ואני שומר את השבת בדרך שלי. אתה שומר את השבת בזה שאתה הולך לבית הכנסת, ואני שומר את השבת בזה שאני עודר בגינה, לא הולך לעבוד באוניברסיטה. אמרתי לו, ידידי, יש לנו בעיה במינוח. אני מדבר על שמירה על השבת, ואתה מדבר על עונג שבת. אם הייתי מדבר על תענוג בשבת, אז זה המקום להתווכח מה זה עונג. ואז אני הייתי אומר שהעונג הרלוונטי לשבת הוא עונג רוחני, ואתה היית אומר שהעונג שלך הוא לעדור בגינה. ואז הייתי בא ואומר, מי זה העני? האם העני זה הגוף, העני זה הנשמה, וזה הוויכוח אחר לגמרי. אבל אנחנו מדברים על לשמור על השבת. לשמור על השבת זה כמו אותו ילד בסיפור עם ההולנדי, שבלילה שמע איזשהו זמזום דק, והסתכל דרך חלון וראה שבסכר שמונע מהים לעלות ולשטוף את כל השדות ואת כל הבתים בכפרו, נבע נקב קטן. הוא ידע שעד הבוקר הסכר יפול אם לא יסתמו את הנקב. לא היה לו במה לסתום את הנקב, הוא כל הלילה עמד ביד רגליים יחפות תחת גשם שוטף עם האצבע שלו הקטנה נתונה בתוך הנגב, בתוך הנקב, לבעל ייפול הסכר ותבוא איזושהי מכה נוראה על הכפר שלו. הילד הזה כעת שומר על הכפר. גם אם תיתן לו 100,000 דולר, הוא לא יעזוב את משמרתו. גם הגשם לא מסיר אותו.
כי הוא מבין.
אותו דבר נקרא לשמור על השבת. יהודי שמרגיש שבהתנהגותו הוא שומר על השבת, גם אם תבוא אליו דקה לפני צאת הכוכבים, ותגיד לו, קח 1,000,000 דולר, הפעל את המדק החשמלי, הוא לא יעשה זאת, ואם הוא יעשה זאת, אז הוא לא שומר על השבת. האם גם אתה, כבוד הפרופסור, אם היו נותנים לך 1,000 שקל, לא 1,000,000 דולר, ובלבד שלא תעדור בגינה, האם גם היית עודר בגינה במסירות נפש? עכשיו, זה שככה אנחנו שומרים על השבת, צריך קודם כל להבין מה יהודים לאורך כל ההיסטוריה הרגישו ביחס לשבת. ואני אומר, קודם כל תרגיש אותנו. כשאתה נוסע ברחוב שלי בשבת, לא משנה לי אם הכביש סגור, פתוח, וחוקי העזר העירוניים, זה לא בראש מעייניי. אבל תחשוב רגע, איך היית מסתכל עליי, ואיך אני הייתי מסתכל על עצמי, אם הייתי שורף לך את הדגל שלך ביום העצמאות מתחת למרפסת שלך.
או פותח מסעדה ביום הזיכרון.
היית אומר שאני אדם חסר תרבות. למה הן נסבח את אלוהי מצרים לעיניהם ולא הסכילונו? למה לפגוע בדברים הקדושים לך? באותם מתכך מרגיש יהודי שומר שבת, כשאתה נוסע ברחוב מתחת לחלון שלו. צריך להבין את זה.
כן, אתה אומר, תכבד אותי ותשמור את השבת בסביבה שלי, אל תגרום לי לראות אותך מחלל שבת.
אפילו את זה לא אמרתי. אני לא אמרתי כלום. אני רק אמרתי, תבין אותי, זה הכל. תבין, תהיה במקום שלי, תבין אותי, תבין מה אני מרגיש.
אבל זה כדי שיבין למה זה מפריע לי. אבל איך אנחנו מסבירים להם למה חשוב לשמור על השבת?
אז אני לא, אני עדיין לא שם.
אתה לא שם.
אני עדיין לא שם. אני עדיין, עוד נגיע לשם בהמשך. עכשיו, צריך לבנות את זה בצורה מתודית. איך מוחים על חילול שבת? מחאה, צריך לדעת, זה מלשון למחות את הזיעה. האדם שימחה את הזיעה בנייר זכוכית, הזיעה תישאר וגם תתווסף, וגם דם מתווסף לסיפור. לכל זוהמה יש את המטלית שלה. צריך למחות בצורה שתהיה יעילה, בצורה שתהיה מובנת, בצורה שתיצור אוזן קשבת.
שבת שלום בחיוך ולא שבס.
והמחאה הנכונה היא מחאה שקודם כל לא תרחיק. ואני אספר שני סיפורים על העניין הזה. כבר סיפרת אותם פה אולי בתוכנית, אבל נרכז את הדברים היום סביב עניין השבת. הייתי בפולין באחד המסעות האחרונים שהיינו שם, והיה איתנו, נדמה לזה, בקיץ שנה שעברה, והיה שם איתנו יהודי בשם הגאון הרב מאיר אלבז. ראש ישיבת כמדומני שבות יהודה והרנוף, איש מיוחד במינו, תלמיד חכם, צנוע וענב. ובשבת כשאנחנו הלכנו לבית הכנסת, הוא עם פרק ועם המבורג ועם תלית על הכתפיים, עם זקן על מידותיו, איש מבוגר, נכבד, ראינו קבוצה של נוער ישראלי הולכת לידינו. אז הוא נמד בצד ועם הבעת אהבה אמר להם ככה, תשתדלו לשמור את השבת, תשתדלו לחלל שבת כמה שפחות, תשתדלו לא לחלל את השבת. הנערים שבין הקבוצה ניגשו אליו אחד אחרי השני ונשקו לו את ידו. הם לא הפסיקו לחלל שבת בגלל זה. אני בטוח שלא היה להם תוכנית, אבל משהו בלב יתעורר לכבד. מטון הדברים, מהבעת הדברים ומהרגשת הלב של היהודי שכאב לו שנערים יהודים שם בקרקוב לא שומרים שבת. הסיפור השני זה סיפור על רב אריה לוין, שהוא סיפור מכונן. באו והתלוננו לו שיהודי אחד בשוק מחנה יהודה פותח את השבת לתוך, פותח את החנות לתוך השבת ביום שישי בערב. וכבר הסבירו לו בליווי המחשה, כמנהג ירושלים, עם כל הכלים המוכרים, שום דבר כמובן לא עזר. אמר להם רב אריה לוין, תנו לי, אני אטפל בו. הם היו בטוחים שעכשיו הכל בידיים טובות. שבת אחרי תקיעת החצוצרות, הוא לבש את השטריימל, לבש את מעיל השבת, והלך למחנה יהודה. הוא ראה באמת כל הסוג, השוק סגור, האחרונים כבר סוגרים, והחנות הזאת פתוחה, והמוני אדם יוצאים ונכנסים, יוצאים ונכנסים, כל מי שבא לשוק עכשיו נכנס לחנות הזאת. כן. הוא נעמד בפתח החנות. נעמד ושתק. ונהיה לא נעים יהודי, זקן על מידותיו, וחלק מהם גם הכירו אותו.
הרב.
מוכרת, עומד. והם נכנסים ויוצאים, ניגש לבעל החנות ואמר לו, כבוד הרב, מה הרב רוצה? אמר לו, אני רוצה כיסא. אם אפשר. נתן לו כיסא. ועכשיו זה יהיה עוד יותר לא נעים, כי הוא קבע שם את משכנו. ישב על הכיסא.
בפתח
ניגש
החנות.
אליו, בפתח החנות. ניגש לבעל החנות ואומר לו, מה כבוד הרב רוצה? הוא אומר לו ככה, תשמע. חילול השם! שבס! לא, לא, לא את זה אמר לו. אמר לו ככה, תשמע. שמעתי שאתה פותח את החנות לתוך השבת, ובאתי לראות כדי להבין אותך. אתה יודע מה? אני רואה שאתה צודק. ברור לגמרי שבשעות האלה אתה מרוויח יותר מכל השבוע. ומכמה שאתה לא נראה בן אדם עשיר, נראה שזה נחוץ לך. אז מובן למה אתה פותח את השבת. אבל יש גם צד שני וצריך לשקול אותו. שבת זה בכל זאת שבת. ושבת שווה את כל מה שעומד על כף מוזיים השניית. היהודי הזה התחיל לפקוט, אומר, כבוד הרב, הראשון שמדבר אליי ככה ושגם הבין אותי, וזאת הייתה הפעם האחרונה שחנות הייתה פתוחה ביום שישי.
הראשון שמסביר לו גם.
מה היה הסוד של רב אריה לוין? אז קודם כל מה שכל אחד מבין בפשטות, כי הוא דיבר אליו יפה. כשמדברים יפה שומעים, אבל זה לא רק זה. כשאתה בא ואומר לו, לא צועק שבס, אבל אתה אומר לו, כתוב בתורה שמחללי עמות יומת, אתה פשוט מסביר לו את הצד שלך. והוא חושב, אם היית בצד שלי, מי אומר שהיית חושב, לא היית חושב אחרת? רב אריה לוין הראה לו, אני מבין את הצד שלך, ובכל זאת הצד שלי יותר חזק.
יפה מאוד, אנחנו נעשה עצירה לפרסומת ומיד נשוב.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מויגרשל ובצלאל קהל.
שלום, כאן יעקב ריבלין.
וברכה, כאן אבי בלום. אנחנו נהיה פה מדי חמישי עם מיטב הפרשנויות השבועיות בתוכנית פיל פוליטיקה הישנה והטובה.
ועם הרבה אנרגיות חדשות, אנחנו מחכים לכם.
פיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום. יום חמישי בשמונה בערב, רק כאן בקול חי. התוכנית משודרת בחסות מכללת מבחר, המאפשרת ללמוד מקצוע מבוקש בראש שקט.
נותרו יומיים למבצע המטורף במחסני חשמל. קונים מוצר שמשתתף במבצע במחסני חשמל ומקבלים בחזרה עד 100% תווי מתנה. לדוגמה, קונים סלולרי ב-100 שקלים ומקבלים בחזרה 100 שקלים בתווי מתנה. זה פשוט מטורף. כזה מבצע עוד לא היה. רק עד מחר ורק במחסני חשמל.
חדש בפתח תקווה, מייפל, גן אירועים למאדרין מן המאדרין, ועכשיו במחירי השקה שלא יחזרו. חייגו עכשיו 03-677-7772.
מייפל, מייפל, גן אירועים.
רוצה לעבוד במדיה המובילה במגזר החרדי? רוצה לעבוד במחלקה דינמית וייחודית? יש לך ניסיון במחירות? הצטרף אלינו למחלקת השיווק של רדיו קול חי. קורות חיים יש לשלוח לפקס שמספרו 03-578-5541. 578-5541. שילחו קורות חיים לפקס 03-578-5541 או באימייל office@strudel93fm.co.il.
שלום, כאן ארי אשדת, יועץ חינוכי, זוגי ומשפחתי, מנהל התוכנית להכשרת מנחי הורים במרכז ינר. אני מזמין אתכם ללימודי הנחיית הורים במרכז ינר, המקיים הכשרה בלעדית באישור משרד החינוך. כי הנחיית הורים לומדים רק אצל המומחים.
מרכז ינר, לומדים רק אצל המומחים. 02-6321-620.
יש לך נייד? יש לך חנייה! מהיום פשוט וקל לחנות בכחול לבן בכל הארץ, בלי דמי מנוי. מחייגים כוכבית 4500, חונים ומשלמים רק בעבור זמן החנייה. חייגו עכשיו כוכבית 4500. פנגו, פשוט לא?
משרד התחבורה גאה להכריז רכב חדש, לוחית חדשה בשמונה ספרות.
בשמונה ספרות? את מי זה מעניין?
זה מעניין את ועד הבית שלך כדי שתוכל להיכנס לחניון בבניין. זה מעניין את תחנות הדלק שלא תוכלנה לתת לך שירות. זה מעניין את...
הבנתי, הבנתי. מעניין.
אם יש לך מערכת מחשוב המשתמשת במספרי רישוי הרכב, כדאי שזה יעניין אותך. השנה יעלו אלפי כלי רכב חדשים לכביש ולהם לוחית רישוי בשמונה ספרות. היה מוכן לשינוי. משרד התחבורה, mot.gov.il.
אינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועד שעות מגע.
מבצע מטורף בהאטבוקס, 50% הנחה על כל החנות. כן, כל החנות. חליפות, חליפות ילדים ונוער, קובעים, חולצות, עניבות, נעליים ועוד ב-50% הנחה. הזדרזו, המבצע רק עד ראש חודש יער. הטבוקס, ירושלים ירמיהו 68 ובני ברק רבי עקיבא 57 בפסאז'.
מהפכה ברפואת השם בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. בואו להכיר את החדשנות והטכנולוגיה בתחום רפואת השיניים. שתלים איכותיים בסריקה ממוחשבת ללא מדידות כואבות, ברמת הדיוק הגבוהה ביותר ובמחירים ללא תחרות. והאיכות, זירקוניה, הכתר המתקדם והאיכותי ביותר. חייגו עוד היום לרפואת השם 03-619-2885.
מבצע מטורף במחסני חשמל, לשלושה ימים בלבד. קונים מוצר שמשתתף במבצע במחסני חשמל ומקבלים בחזרה עד 100% תווי מתנה. כזה מבצע עוד לא היה, רק עד יום חמישי ורק במחסני חשמל.
ילד רעב? תינוק שאין לו אפילו דייסה? כן, יש דבר כזה. עמותת רב לאושיה, שהוקמה על ידי נכדי הצדיק מקרסטיר, מעניקה חינם עשרות אלפי קופסאות מטרנה מדי שנה לתינוקות רעבים ממשפחות נזקקות. הצטרפו למעגל החסד לקראת הילולת הצדיק שחלה בימים אלו. התקשרו 1-800-20-22-33 ועזרו לפחות לתינוק אחד שבזכותכם ילך לישון שבע. התקשרו עכשיו 1-800-20-22-33 ושמכם יוזכר על הציון הקדוש ביום ההילולה.
התוכנית משודרת בחסות מכללת מבחר, המאפשרת ללמוד מקצוע מבוקש בראש שקט.
עכשיו איתכם בית מדרש לאקטואליה עם הרב מרדכי מוגרשל ובצלאל קהל.
חזרנו, אני עדיין תחת הרושם של ברי לוין.
כן.
איך מסבירים אבל את השבת?
איך מסבירים? בוא נעשה את זה גם כן בשלבים. שלב ראשון, כשאתה רוצה לדעת ערך של חומר כימי מסוים, אז יש לך שני דברים לעשות. שלושה דברים. קודם כל ללמוד כימיה, אבל זה לוקח 4 שנים. אבל אם יש לך פרופסור לכימיה, ואתה רואה שהוא מתייחס לחומר הזה ברצינות רבה, אז אתה ודאי יודע שהחומר הזה הוא מאוד מאוד חשוב. אתה עצמך שאתה נכנס לפרופסור הכימיה, ואתה רואה, יש שם על השולחן 3 בקבוקים קטנים, ואתה מכיר את שלושתם. ואתה יודע שבקבוק אחד, שיש בו חומר A, שווה $100 בקבוק. אתה מכיר אותו. בקבוק מספר 2 יש חומר B, אתה יודע שווה $1,000 בקבוק. בקבוק מספר 3 חומר C, אתה יודע שווה $10,000 בקבוק. שלושת הבקבוקים הללו נמצאים על השולחן. שני הבקבוקים הראשונים על השולחן, הבקבוק השלישי, חומר C, בארון, אלמנו לבריח. ואז הוא פותח את הכספת ומוציא בקבוק רביעי שאתה לא מכיר. אתה יודע שבקבוק הרביעי שווה הרבה יותר מ-$10,000. כי הפרופסור מכיר, והוא גם הוכיח שהוא מכיר, כי אתה רואה שהוא שומר את 3 הבקבוקים לפי הערכים הרלוונטיים בסולם הערכים שאתה גם יודע. את $100 הוא שומר על השולחן, את $1,000 בשמירה קצת יותר טובה, $10,000 כבר בארון, והחומר הרביעי בכספת ודאי שווה הרבה יותר. בואו נסתכל גם על התורה וסולם הערכים שלה ביחס לסולם הערכים השכלי המקובל בעולם, בכל העולם, בעולם המערבי בפרט. בעולם המערבי רצח יותר חמור מגניבה. אתה מסתכל על סולם הערכים של התורה, אותו דבר, רצח יותר חמור מגניבה. בעולם המערבי הצלת חיים הרבה יותר גדולה מנתינת צדקה. שניהם ערכים חיוביים, גם בתורה, נתינת צדקה זה ערך מאוד חיובי, הצלת חיים הרבה יותר חשוב, כלומר התורה יודעת את המושגים שלנו. והנה אתה שואל בעולם הערכים שלנו, מה יותר חשוב מהצלת חיים, מה יותר חמור מרצח? אין. עכשיו, התורה יודעת מה זה הצלת חיים, התורה יודעת מה זה הצלה מחרפת רעב, בדיוק כמו שאתה יודע לפי אותו סולם ערכים. והיא באה ואומרת שחילול שבת יותר חמור מרצח. ואיפה אנחנו יודעים את זה? כי את החומרה של דברים אנחנו יודעים לפי העונש שהתורה נותנת. רוצח נהרג בסייף ומחלל שבת בסקילה. עכשיו ככה, האם דווקא כשהגיעה התורה לשבת התחילה לדבר חלילה לא לעניין? מה יותר הגיוני? אובייקטיבית. או שכשהתורה הגיעה לשבת, אז שזה, שאתה לא יודע מהו, היא הגיעה לאותה מקבילה של אותו חומר די שנמצא בכספת, שהיא יודעת ואתה לא יודע. דרך נוספת, זה להראות איך אלה שכן יודעים את השבת מתייחסים אליה. וכאן סיפרתי השבוע במהדורה המרכזית בנושא יום השואה את הסיפור של אמו של יונה אמנואל, כיצד לא הייתה מוכנה, זכרונה לברכה.
ושמעת את זה שם בטעות עוד תפקיד שהיה לו, הגבאי של הר צבי.
הוא היה גם הגבאי של הר צבי.
כן, זה יכול אותו מילדות, יהודי מתוק.
עורך המעיין, בעל חנות אופטיקה בשותפות עם אולמן, הוא סיפר כיצד אמו הייתה מוכנה לקבל עונש חמור שגובל בסכנת מוות של ממש, ובלבד לא לגרום ליהודי שיכתוב כמה מילים בשבת. אז אתה לא יודע מה זה שבת, אבל מה זה, אבל אתה מבין שהיא שכן יודעת מה הערך החיים, ועשתה כל כך הרבה כדי להציל את חייה וחיי ילדיה, או את חיי ילדיה וחייה, סיכנה את חייה בשביל זה, והיא לא היחידה. אז באמת שבת, אפשר להבין שהם יודעים מה זה שבת, והם מתייחסים לזה ככה. אני רוצה לספר סיפור, כיצד היה לי הזכות, הייתה לי הזכות להיות סנגורה של שבת באיזשהו משפט צבאי מבוים. במעשה שהיה ככה היה.
מבוים?
בסיס פלמחים. כן, משפט צבאי
ציבורי כזה.
ציבורי כזה, משפט ערכי מוסרי. לא...
לא מישהו עמד לדין.
לא מישהו שעמד באמת לדין. אבל המעשה שהיה ככה היה. בסיס חיל אוויר פלמחים, בזמן שמי שהיה לימים קצין חינוך ראשי, תת אלוף נחמיה דגן, אז הוא היה אלוף משנה נחמיה דגן, מפקד הבסיס, הורה להכשיר כלי טייס, הליקופטר במקרה הזה, לכוננות מבצעית, לכוננות מבצעית, יותר ממה שמקובל על פי פקודות רמק"ל.
בשבת.
בשבת. חייל דתי סירב, בגלל שזה שבת, ואז הוא העמיד את נושא השבת לדין, מבחינה ערכית ומוסרית, לדיון ציבורי, לדין, והוא עשה מעין הצגה של משפט. הוא העמיד שלושה קצינים, שיהיו הטובעים, הוא היה עד התביעה הראשי, ואותי הזמינו להיות סנגור. אני שלחו לי רנו ארבע צבאית של פעם, ואני לקחתי 17 ספרים איתי, כולם בנושא השבת וגדולים, מסכת שבת תלמוד בבלי מהש"ס גרינוולד שיש לי שקיבלתי לחתונה מחותני, טור אל המקורות היה אז, יש לי עד היום, גדול, שולחן ארוך חתם סופר, גדול.
רק השמירת שבת כלכתה היה קטן.
כן. משנה ברורה, יש לי קטן, לקחתי של ועד הישיבה, עצמה הישיבה. גדול. וכך 17 שפרים בנושא השבת, והעמדתי אותם בערימה על השולחן, והסתתרתי מאחריהם, ואני שומע את 150-200 החיילים והקצינים שהובאו כקהל, ולחשים זה לזה בבהלה. הוא עומד להקריא מכל הספרים האלה.
מתי זה הסתיים?
קיצור, נכנס נחמיה דגן עם שר בעל טייס, כולם למדו. והוא התחיל להגיד מה שהוא אמר. ואחרי כמה רגעים הוא אומר לי, בוא נעזוב את כל אלה ונעשה את זה כדיון בינינו. אז אני אמרתי לו, כבוד המפקד, מדבר על מצב שעל כפות המאזניים נמצאים שני ערכים. פיקוח נפש מצד אחד ושבת מצד שני. אני לא מומחה לביטחון מדינת ישראל, אינני יודע מה צורכי מדינת ישראל מבחינה ביטחונית לעניין פיקוח נפש. ולכן, אם אני אכריע, כשאני נניח מומחה לעניין השבת, אבל לא מומחה לעניין פיקוח נפש, כשעל כפות המאזניים צריך לשקול את זה כלומת זה, ההכרעה שלי תהיה לא נכונה, לא מבחינה מעשית ובוודאי לא מבחינה מוסרית.
ביקשת שישתף אותך בשיקולי פיקוח נפש?
לא, אבל באותה מידה אמרתי לו, כבוד המפקד לא יוכל להכריע כשאיננו מוכל לגבי השבת, ולכן כבוד המפקד יועיל לבוא לדבר איתי על השבת אחרי שהוא ילמד לפחות את 17 הספרים האלה. הוא היה חכם, והיה גם אדם עם רגש חם מאוד למסורת כפי שנשמע מיד. הוא אומר לי, תשמע, אני מקבל את כל מה שאתה אומר, אני לא צריך ללמוד את זה, אני מקבל מראש כל מה שכתוב בספרים האלה, קדוש, 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 מקבל הכל, אבל פיקוח נפש דוחה שבת, אז מה השאלה? אמרת לו, כבוד המפקד צודק מבחינה מעשית, כי אפילו ספק וספק ספקה של פיקוח נפש חבר לשבת. ולכן במצבו הנוכחי כבוד המפקד צודק. אבל אנחנו הרי דנים פה מבחינה ערכית ומוסרית. לפני המשפט הזה עשיתי עליו ברור. והתברר לי שהוא כמפקד שקיבל לראשונה מסוקי תקיפה נגד טנקים, הלך ועבר בעצמו מסלול שלם של שריון כדי להבין את שני הצדדים. כדי לדעת מהי האסטרטגיה הנכונה של למעלה מול למטה, כשלמעלה מסוקים ולמטה טנקים. אמרתי לו, שמעתי המפקד בצבא, שכשקיבל לידיו מסוקי תקיפה לתקוף טנקים, עבר הלך ועבר מסלול של טנקים, ואם הוא לא היה עובר מסלול של טנקים, הוא לא היה יכול לתת פקודות, אבל כיוון שהוא רצה, ואם הוא היה רק לומד את זה מן השמועה, ורק מניח, והוא רצה שההחלטות שלו תהיינה הנכונות ביותר. אמרתי לו, אותו דבר כבוד המפקד. נכון שפיקוח נפש דוחה שבת, אבל ההחלטה של פיקוח נפש תלויה גם כן בהבנה יותר עמוקה של נושא השבת. ולכן כבוד המפקד יבוא לדבר איתי על השבת אחרי שלמד את 17 ספרים האלה, ואולי, לשם קיצור, שיבוא אלינו לשבת.
הוא הגיע.
מוסיקים את הדיון ככה, הוא אמר, רבותיי, הזמנתי אתכם פה, יש לי הקלטה מזה. אני ביקשתי ממנו רשות להקליט, והוא נתן לי רשות להקליט.
כדי מעניין להשמיע את זה פעם.
יש לי הקלטה. הקלטה על...
סרט.
סרט. אמרת לו, כבוד המפקד, אנחנו דנים פה, או לא, סיכם מנחם מדגן ככה. רבותיי, אני באתי, הזמנתי אתכם פה כדי להראות לכם איזה אחריות כבדה עומדת על כתפיו של מפקד בצהל, כשהוא בא להכריע, כשמצד אחד עומדים צורכי הביטחון של מדינת ישראל, ומצד שני עומדת השבת. ואני רוצה להראות לכם בפקודה. אם אפשר פחות, לחלל שבת צריך פחות, ואני לא רוצה לראות פה מכוניות נוסעות בשבת סתם, שלא בתפקיד, אין דברים כאלה. ומזמינים אתכם, הוא ממשיך ואומר, לבוא לחוות חוויה של שבת במשפחה דתית, אני ממליץ מכל הלב. ואם יגידו לכם ברחוב, חוזרים בשבוע, חוזרים בשבוע, אל תשימו לב, הם מקנים. ואם אתם שואלים אותי, אומר לכם יד הגן, למה אני לא חוזר בתשובה? וכיוון שאני אומר את זה עם שם אמיתי, אז כולם מבינים שיש לי אפשרות לגבות את זה בהקלטה. אם אתם שואלים אותי למה אני לא חוזר בתשובה, אני אגיד לכם. לא, אם תשאלו אותי למה אני לא הולך, לי אין זמן. אני פה עסוק בצורכי הביטחון.
תעוץ קלוש קצת.
ואם תשאלו אותי למה אני לא חוזר בתשובה, אני אגיד לכם, אני לא יודע. יש לי אי אלו עקבות נפשיות. כך יצא. עכשיו, לפני שהלכתי למשפט הזה כסנגור, אמרו לי, תשמע, נחמיה דגן הוא אדם יוצא דופן. בדרך כלל, קציני חינוך חולמים להיות טייסים. פה יש טייס, וטייס בכיר, מפקד בסיס בחיל האוויר, שחולם להיות קצין חינוך. הוא אישיות חינוכית. אם המשפט הזה לא יצליח, יהיה לזה השלכות על השבת בכל הצבא. הלכתי לאחד יהודי חשוב מאוד בירושלים, שהיה אז הוא כבר לא בארץ, וביקשתי ממנו ברכה. אמרתי לו, סיפרת לו מה שיש לי. אז הוא אומר לי, מעולם לא היה נטבע כל כך טהור, שצריך ברכה כמו השבת, אתה לא צריך ברכה, השבת היא מקור הברכות. יש לי עוד סיפור על...
מעניין להביא את היהודי הזה, בן 77 היום.
היום בן 77, כן.
ואת ההקלטה הזו, אבל לא נראה לי שיש היום קצינים כאלה...
יש.
שינהלו כאלה דיונים פומביים...
יש היום הרבה מאוד קצינים דתיים, חופשי...
אבל הם מפחדים מהצל של החילונים. כן. הם לא מעיזים, ההדתה, כותרת אותו שיש הדתה על הצבא, כן. היא מונעת מהם כל...
זה היה מאוד 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 מרומם כל העניין שם.
מעניין.
היה לי סיפור עם אולמרט, עם השבת. עם אולמרט היה לי סיפור כזה. בזמנו כשדובר על סגירה מלאה או חלקית של רחוב בר אילן בשבת, זימנו רבני השכונות שסביב רחוב בר אילן פגישה עם מי שהיה אז ראש העירייה, מר אהוד אולמרט. וביקשו ממני להצטרף, למרות שאני לא מתושבי השכונות הסמוכות. אגב, אני תושב רחוב ים סוף, שגם שם התחילו ההפגנות. אנחנו מיד חיסלנו את ההפגנות, ובדרכי נועם סגרנו את רחוב ים סוף, והוא סגור עד היום הזה.
זה תחילת תקופת שלטונו של אהוד אולמרט, כי הכביש נסגר מיד אחרי.
ובזמנו צד לי אדם אחד, אדם אחד מחבריי צד לי מהמפגינים הלא דתיים שהיו שם, אחד מראשי רץ, זה היה לפני שקיבלו מרץ.
אורנה ניקוטיאלי?
לא, זה צעיר. אורנה ניקוטיאלי היה הראש וראשון, אבל זה אדם צעיר. הוא הביא אותה להביתה.
אני מוכרח לומר גם על אורנה ניקוטיאלי, היה לנו הרבה מותים, אני והוא, בתקופת ההפגנות האלה בבר אילן, אבל עד יום האחרון, כל ערב חג, היה מתקשר לומר חג שמח.
אורנה ניקוטיאלי היה מעריץ גדול של הרבי מסאטמר.
גם.
כן. בגלל המעשה שהיה. אתה לא יודע את המעשה?
לא.
שמעתי את המעשה, אני לא בטוח שהוא נכון, אבל שמעתי שבהיותו בארצות הברית לצורכי ריפוי, הרבי מסאטמר מאוד 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 עזר לו, רק בגלל שהוא יהודי. יהודי, אמרו לו, לך לרבי מסאטמר, עזר לך, ונתן לו עזרה רפואית ועזרה, משהו בלתי רגיל. בכל אופן,
אותו צעיר מרץ.
את אותו צעיר. שלוש שעות דיברנו בסלון ביתי, לא בשבת, ביום חול כלשהו, ואז הוא אמר לי, תשמע, כל אלה שצעקו למטה, תחבורה ציבורית בשבת, כבר שנים לא עלו על אוטובוס גם ביום חול. בכל אופן, ביקשו ממני להצטרף לפגישה. אמרתי, אני מצטרף לפגישה בתנאי, שהוא קצת חצוף, נמצאים שם בנים נכבדים, שזקנם לבן מזקני, וקוטנם לבן ממותנאי, ובכל זאת אני מבקש לדבר ראשון. ולמה? כי יש לי שיעור שאני לא יכול לבטל. שיעור מטעם, שהוא אורגן במימונה של עיריית ירושלים במקרה שיעור תורני. בסדר, כמובן הסכימו, ואני באתי ואמרתי לו למר אולמרט ככה. אני רוצה שמר אולמרט תשמע סיפור על חיים נחמן ביאליק שאבא שלי סיפר לי. אבא שלי היה גר בתל אביב הקטנה בשכנות למר ביאליק. מר ביאליק גר ברחוב ביאליק, ואבא שלי גר, היו גרים ברחוב נחמני, והחנות שלהם הייתה ברחוב מונטיפיורי, ועוברים ברחוב ביאליק. ויום שישי אחד, ואני יודע אם אבי ראה את זה בעצמו, שסיפרו אז, יצא חיים נחמן ביאליק מביתו בליל שבת, בשבת אחרי צאת הכוכבים.
הוא שמר שבת.
והוא ראה יהודי, אני לא, מיד נראה, הוא ראה יהודי מעשן בשבת, הוא ניגש לה והיכה אותו על ידו. ובאותו ליל שבת באוהל שם, כל ליל שבת הוא עשה מסיבת עונג שבת, הוא עמד ואמר ככה, תראו לעצמכם בן אדם לוקח ציור של רמברנט ושורף אותו, אחרי שהוא קנה אותו בכסף מלא. וכשאתה בא, הוא אומר לו, מה אתה עושה? הוא מראה לך את הקבלה שהוא קנה את זה וזה שלו. אדם שקונה יצירת אמנות, אין לו רק זכויות אליה, יש לו גם חובות אליה, לשמור אותה עבור האנושות. הוא אומר, העם היהודי שמר על השבת משך אלפי שנים, ויצר את היצירה הכבירה הזאת, ובא זה ושורף אותו בסיגריה שלו. אז הוא אומר, שאל אותי, וחיים נחמן בעצמו לא ישן בשבת? אמרתי לכם, אנחנו ביאליק מן הסתם גם לא ישן ביום חול, כי הוא זה שטבע את הפתגם ביחס למעשנים, שמה זה נקרא אדם מעשן? חתיכת קש, חתיכת נייר, ובתוכה קש מצד אחד אש, ומצד שני טיפש. אז אני מניח שהוא בעצמו לא רצה להכרות לעצמו שהוא טיפש, אבל זה לא הקשור. יכול להיות שבביתו הוא לא שמר שבת, אינני יודע, ודווקא לכן אני מביא את זה פה.
אבל היה חובש כיפה, נכון?
לא, זה ודאי שלא.
זכו לי תמונה שלו עם
כיפה. לא, אולי בבית כנסת.
לא בתקופת ולוז'ין, אבל...
אולי בבית כנסת, אבל ככה לא. תמונות שאני מכיר בלי כיפה.
אוקיי.
בכל אופן, לכן אני מביא את הסיפור הזה. אדם מבין שגם אם בחייו הפרטיים הוא לא זכה לשמור שבת, או לא רצה לשמור שבת, הוא תהיה נסיתי הסיבה אשר תהיה. הציבוריות...
מי לנו יותר ממאיר דיזינגוף, ראש העיר הראשון של תל אביב, ואותה מודעה מפורסמת שכל פעם ששערת השבת עולה על השולחן, מפרסמים אותה מחדש, את המודעה של עיריית תל אביב, שאוסרת על חילול שבת בפרסיה.
כן.
החוק עזר אז.
כן. עכשיו, אתה אומר חוק עזר, אני חושב ש... זה עצוב. ששבת צריכה להיעזר בחוק של עירייה.
או בכלל בחוק.
בכלל בחוק.
האמת אבל, כמעט שאלתי מקודם, למה בכלל התורה מטרה בנו מחללי אמות יומת על השבת? לכאורה, היינו צריכים להכיר, התורה הייתה צריכה לתת לנו את האפשרות, תשמרו שבת. בלי העונש הזה, אם זה כל כך טוב.
אתה שואל טוב, בוא אני אתן לך משל. כשבשיא השיאים של התרגשות, הקרבה שבין איש לאשתו תחת החופה, באים ומקרים את הכתובה. כשבאו ושאלו אותי כמה לכתוב בכתובה כשאני הייתי חתן, אז אני שאלתי גיסי, כמה אתה כתבת? לאחותי.
200 את זה וזה.
אז הוא אמר לי כמה שהוא כתב, אמרתי לו, תכתבו כפול. כן. אתה בא ומחייב אותי בחיוב ממוני, מה, זה לא מובן מאליו, זה לא צריך לעשות מתוך אהבה. אותו דבר גם מה שהתורה כותבת, שרק שותף עונתה לא יגרע. אתה צריך חייב אותי לתת לבגדים, אתה צריך חייב אותי לתת לאוכל, זה מובן מאליו, זה יעשה, ולא יותר יפה שזה יעשה מתוך אהבה. התשובה היא נכון, אבל התורה לא לוקחת שום סיכונים. והיא מאגנת את הדברים גם בצורה משפטית, ועכשיו תעשה מה שאתה מרגיש ומבין כיד חוכמתך ולבך הטוב עליך. בשבת זה עוד יותר מזה. כי שבת מורכבת משני ענפים, ושני ענפים לא יכולים להיות למחצה. אדם שמקיים רק שמור את יום השבת לקדשו, ולא מקיים זכור את יום השבת לקדשו, ביטל מצוות עשה מדאורייתא, ולא יזכה להרגשת השבת. הרבי מקלויזבורג סיפר בשם רב חיים מצאנז, שהיה יהודי אחד בצאנז, ששמע שיש כל כך הרבה דברים אסורים בשבת, בא הביתה לאשתו ואמר לה, תשמעי, אני לא יודע, יש דברים אסורים, אני לא יודע מה אני הולך לעשות, ולכן מהיום ועלה ברגע ששומעים את הקריאה של שבת, אני נכנס למיטה, ואני לא יוצא מהמיטה עד הבדלה. אבל גם במיטה אני לא יודע מה הידיים והרגליים שלי יכולות לעשות כשהם זזות, אז תקשרי לי את הידיים, תקשרי את הרגליים, את האוכל תביא לי למיטה, שם נעשה קידוש, שם אני אוכל. שנתיים ימים מדי שבת הוא היה במיטה. שאל הרבי מקלויזבורג, האם האדם הזה קיים שמור את יום השבת לקדשו? ובוודאי, בידור גדול, האם האדם הזה קיים זכור את יום השבת לקדשו?
לא בטוח.
בוודאי, הוא עשה קידוש. כן. הוא עשה קידוש.
אוקיי.
אבל האם הוא קיים וקראת על השבת עונג? זה ודאי שלא. השבת ואווירתה המרוממת נוצרים על ידי שלושת הדברים ביחד. זכור את יום השבת לקדשו? שמור את יום השבת לקדשו וקראת על השבת עונג. מה זה וקראת על השבת עונג? אני אגיד רעיון שאולי הוא יהיה מחודש. בשבת, מי שרוצה להיות נבל ברשות התורה, ולאכול כמו בהמה כשר, למהדרין, עם ברכה לפני ולאחריה, ולעשות את כל הדברים שבענייני הרשות בצורה חולינית מוחלטת, הוא יעשה והוא יהיה נבל ברשות התורה, אבל הוא עדיין לא יחשב כחוטא. בשבת, אם אין אווירה רוחנית, זה לא שבת. לכן צריך שלושה דברים. שניים כלים ואחד מטרה. זכור ושמור, אלה הם הכלים, המצוות תעשה ולא תעשה של שבת. ואז יש את וקראת השבת עונג. את הזמן, אחרי שאתה עשית קידוש בשבת, והדלקת את החשמל של שבת, ואת הנרות של שבת, ואת המיחם של שבת, עכשיו זה בידיים שלך. תקדש את השבת.
נסיים את הפרק הזה בכך שאני חושב שהחפץ חיים אמר את זה, מי שלא לומד את הלכות שבת על בוריים, לא יכול שלא, שלא יגרם לו חילול שבת.
הייתי מוסיף עוד משפט שהאור החיים, שהבינו, קצת לא הסברנו בכל אופן מה החשיבות של שבת.
אז אולי נעשה את זה אחרי הפרסמות, ככה לקראת סוף התוכנית, נעשה עצירה ונדגיש את העניין הזה גם כן, מיד שווים.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל קהל. התוכנית משודרת בחסות מכללת מבחר, המאפשרת ללמוד מקצוע מבוקש בראש שקט.
הזמינו אתכם לוועדה רפואית בביטוח הלאומי? כדי שתבואו מוכנים לוועדות, אתם צריכים להרגיש בידיים טובות. אנו מזמינים אתכם לבוא למרכזי יד מכוונת ולקבל ייעוץ והכנה לוועדות הרפואיות מרופאים מומחים, וכן סיוע בהכנת התיק הרפואי חינם בלא תשלום. לקביעת פגישה התקשרו כוכבית 2496. יד מכוונת, למצות זכויות בלי עלויות. מרכז יד מכוונת, מייסודו של המוסד לביטוח לאומי.
תשמע, אתה חייב לעבוד בפרסום ויחסי ציבור.
שומע את המשפט הזה הרבה? אם תמיד חלמת להשתלב בעולם המרתק של פרסום ויחסי ציבור כמו הבוגרים שלנו, בוא ללמוד בקורס המוביל בישראל בבית הספר של איגוד חברות הפרסום. ההרשמה למחזור 10 בעיצומה. מלגות לזכאים.
לפרטים והרשמה חייגו כעת 03-579-2111. הבית ספר של איגוד חברות הפרסום. 03-579-2111.
מבצע לזיכוי הרבים, סט ילקוט יוסף, 24 כרכים, רק ב-999 שקלים. תשלומים נוחים ומשלוחים חינם לכל הארץ. מוקד הזמנות ארצי, 0548-414140. ילקוט יוסף, חובה בכל בית יהודי.
הגעתם לגיל 50? החניכיים שלכם בסכנה, ויכול להיות שאתם בכלל לא מרגישים. כללית סמייל מזמינה אתכם לבדיקת אבחון כוללת חינם. פרטים באתר ומרפאות כללית סמייל.
תלמד, תעבוד, תתפרנס בכבוד. המרכז האקדמי לב מזמין אותך ליום ייעוץ אישי ביום שלישי כ"ט בניסן 25 באפריל בין השעות 10 בבוקר ל-6 בערב. למידע נוסף והרשמה התקשרו עכשיו ל-1-750-32-32 1-750-32-32 כי בוגר המרכז האקדמי לב מפרנס בכבוד.
אתה רוכב על אופנוע, מתקרב לצומת ולא מעט. טוב, אמנם הנהגים האחרים לא רואים אותך היטב, אבל במקרה תאונה יש לך חגורת בטיחות. אין לך. אז קרית האוויר תגן עליך. גם קרית אוויר אין. אז כדאי שתעט בכניסה לצומת. מאוד.
רבות מתאונות הדרכים החמורות שאופנועים מעורבים בהן בעיר מתרחשות בצמתים. העט בכניסה לצומת ובדוק שהדרך פנויה. אל תפתיע ואל תופתע. חושבים חיים. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה.
עדיין סובלים מכאבים? ביקור לייזר, המכשיר עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. עכשיו, במחיר מיוחד. חייגו, כוכבית 3414.
הטיפול באמצעות המכשיר אינו מחליף טיפול תרופתי ככל שזה מומלץ על ידי רופא. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
כן כן, מחירי הסלולר החדשים עכשיו באדרן. הוזלה של מאות שקלים למכשירי סמסונג מתקדמים בחותם הכשרות הגבוה ביותר וברמת שירות ללא פשרות. חייגו עכשיו, כוכבית 3230, ותיהנו מהמחירים המעודכנים. בפיקוח בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. פשוט עובד, כוכבית 3230, אדרן.
התוכנית משודרת בחסות מכללת מבחר, המאפשרת ללמוד מקצוע מבוקש בראש שקט.
עכשיו איתכם בית מדרש לאקטואליה עם הרב מרדכי מוגרשל ובצלאל קהל.
כמעט מסיימים, הרב מוגרשל, אחזנו באורחיים.
כמעט מסיימים ועוד לא התחלנו, כי כל מה שאמרנו זה רק כליל למה שאני
עד שבת אפשר לדבר על זה וזה לא יסתיים.
האורחיים אומר על הפסוק ויחול השמיים והארץ. קודם כל הוא אומר ככה, הקדוש ברוך הוא נתן קיום לעולם כשהוא ברא אותו לשישה ימים בלבד. בסוף היום השישי העולם היה צריך להתפוגג, ואז הגיע שבת. ובשבת נמשיכה לעולם השפעה לעמוד עוד שישה ימים. ביום השביעי פוגג. מאז ועד היום לא היה עולם בלי שומר שבת. שמות עשרת הדורות שמאדם ועד נוח ומנוח ועד אברהם היו שמותיהם של שומרי השבת, של שומרי השבת ששמרו את השבת עוד לפני שניתנה. ונצרף לזה אור החיים על פרשת מתן תורה, פרשת יתרו, על זכור את יום השבת לקדשו, שאומר ככה, מה היה שסעודות שבת? יש זוהר שאומר, כולי יום ימיני מתברכים, כולי יום ימיני מתפרשים, כולי יום ימיני מתפרשים, זה מה שהאור החיים אמר שציטטנו זה אתה, כל הימים יוצאים מתוך השבת. אבל גם הברכה של ששת ימי המעשה זה מתוך השבת. שבת היא מקור הברכה. וכל הימים האלה, שבת נותנת להם את הברכה, והרי כמו שיצחק ביקש מעשיו, וגם יעקב הביא על פי הוראתה של רבקה, שיביא לו אוכל, וגם יעקב הביא לו אוכל, למה הוא היה צריך את האוכל? למה אליהו הנביא שאל את האישה הצרפית, מה יש לך בבית? ואמרה, אין לשפחתך כל בבית כי מסוך שמן. למה אלישע ביקש, שאל את האישה השונמית מה יש לה, והיא אמרה שאין, לא, האישה הצופית היה סוך שמן וקצת כמח, לאישה השונמית היה רק פח שמן, והוא אמר לה שתביא עוד הרבה כלים. כי הברכה חלה על משהו, צריך משהו שעליו תחול הברכה, זה הכלל. סעודות שבת הם הכלי, התחלת הסעודה, שכל הברכה הגשמית של כל השבוע יונקת מזה.
השבת היא מקור הברכה לכל
השם.
מה נערב שח, הספרתי את זה פעם, סיפור ידוע, שלח עם אחד ממקורביו בגבול בני ברק רמת גן, ואותו מקורב אומר לו, פה שומרים שבת ברחוב, בחלק של בני ברק, וברמת גן אנחנו רואים אנשים שמחיילים שבת. אז מה לא, הרב שח, אתה יודע למה ביום כיפור גם פה ברמת גן הרחוב ריק? כי אנחנו לוקחים את יום כיפור ברצינות, שומרים עליו בפרטי הפרטים, כי אנחנו חרדים מאימת הדין. אם כך נתנהג גם בשבת, זה ישפיע על אלה שאינם שומרי שבת, בדיוק כמו שיום כיפור משפיע עליהם גם כן, בלי חוק. שומרים פה יום כיפור בלי חוק. הלוואי, וכולנו נדע להתחזק ולחזק לעצמנו את השבת כדי שזה ישפיע על הזולת.
בעזרת השם.
בעזרת השם. טוב, עסקנו בשבת, אז אפשר לאחל כבר עכשיו אור ליום רביעי, כבר ליל ראש חודש, אבל אור ליום רביעי כבר שבת שלום גם כן.
שבת שלום, חודש טוב, הכל טוב.
אמן. תודה רבה. אנחנו נודה לצוות שלנו, לרועי קנטן, לדוד קליגר. ואם אתם רוצים להגיב על דברים שנאמרים כאן בתוכנית, בלשוני תודה לשידור באתר כל חי, לילה טוב, שבת שלום גם.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
FM, באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי.
תמיד איתי.
שלום, כאן יעקב ריבלין.
וברכה, כאן אבי בלום. אנחנו נהיה פה מדי חמישי עם מיטב הפרשנויות השבועיות בתוכנית פיל פוליטיקה הישנה והטובה.
ועם הרבה אנרגיות חדשות, אנחנו מחכים לכם.
פיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום. יום חמישי בשמונה בערב, רק כאן בקול חי. התוכנית משודרת בחסות מכללת מבחר, המאפשרת ללמוד מקצוע מבוקש בראש שקט.
כל חי תמיד
מייפל, גן אירועים למאדרין מן המאדרין, ועכשיו במחירי השקה שלא יחזרו. חייגו עכשיו 03-677-7772.
מייפל, מייפל, גן אירועים.
ורטיגו, ויטיליגו, פסוריאזיס, קרטוסיס פילאריס, דלקת ריאות, דלקת גרון, דלקת פרקים, שלווקת חוגרת, סלמונלה, צליאק. מבולבלים? מומחי הבריאות של כללית עושים לכם סדר ב-60 שניות.
והפעם על סוכרת נעורים. הסיבות להופעת הסוכרת אינן ידועות עד היום, אף שמדובר במחלה נפוצה מאוד שחוקרים רבים עמלים על פיצוח סודותיה. מניחים שישנם גורמים רבים המשפיעים על הופעת המחלה, ובהן תורשה, תזונה לקויה, תגובה של מערכת החיסון ומחלות נגיפיות. סוכרת נעורים, המכונה גם סוכרת מסוג אחד, מופיעה בדרך כלל לפני גיל 30, והסובלים ממנה חייבים לקבל טיפול באינסולין. החוקרים מניחים שהגורם למחלה הוא הפרעה במערכת החיסון, שמסיבות לא ברורות פועלת נגד תאי הלבלב המייצרים את האינסולין והורסת אותם. לכן ישנה ירידה בכמות האינסולין המופרשת עד כדי היעדר מוחלט של אינסולין מייצור עצמי של הגוף. סוכרת נעורים מופיעה בדרך כלל בפתאומיות, לעתים קרובות אחרי שהילד או הצעיר סבלו ממחלה נגיפית כלשהי. זו יכולה להיות אפילו מחלה קלה שמחוללת שינוי בדפוס הפעולה של מנגנון החיסון בגוף. סוכרת הנעורים מגיעה במטרה להישאר, ואכן היא מלווה את הלוקים בה למשך כל ימי חייהם. כדי לאזן את רמת הסוכר, מתבצעת הזרקה או שפה חיצונית של אינסולין, במטרה למלא את החסר שאינו מיוצר מן הלבלב.
אלו היו 60 שניות מאת מומחי הכללית, ארגון הבריאות הגדול בישראל, עם למעלה מ-4.4 מיליון לקוחות מרוצים.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
משרד התחבורה גאה להכריז רכב חדש, לוחית חדשה בשמונה ספרות.
בשמונה ספרות? את מי זה מעניין?
זה מעניין את מנהל המוסך שלא יוכל לקלוט אותך במערכת. זה מעניין את השומר בחניון שלא תוכל לצאת ממנו. זה מעניין את...
הבנתי, מעניין.
אם יש לך מערכת מחשוב המשתמשת במספרי רישוי הרכב, כדאי שזה יעניין אותך. השנה יעלו אלפי כלי רכב חדשים לכביש ולהם לוחית רישוי בשמונה ספרות. היה מוכן לשינוי. משרד התחבורה, mot.gov.il.
מבצע מטורף במחסני חשמל לשלושה ימים בלבד. קונים מוצר שמשתתף במבצע במחסני חשמל ומקבלים בחזרה עד 100% תווי מתנה. כזה מבצע עוד לא היה, רק עד יום חמישי ורק במחסני חשמל.
מבצע לזיכוי הרבים, סט ילקוט יוסף, 24 כרכים, רק ב-999 שקלים. תשלומים נוחים ומשלוחים חינם לכל הארץ. מוקד הזמנות ארצי, 0548-414140. ילקוט יוסף, חובה בכל בית יהודי.
כן כן, מחירי הסלולר החדשים עכשיו באדרן. הוזלה של מאות שקלים למכשירי סמסונג מתקדמים בחותם הקשרות הגבוה ביותר וברמת שירות ללא פשרות. חייגו עכשיו כוכבית 3230 ותיהנו מהמחירים המעודכנים בפיקוח בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. פשוט עובד, כוכבית 3230, הדרן.
התוכנית משודרת בחסות מכללת מבחר, המאפשרת ללמוד מקצוע מבוקש בראש שקט.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, רוכב אופנוע, שים לב לרכב המגיע מימין ומולך.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
חי, תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 11.
לילה טוב, שלום אהב באולפן ישראל בן צבי. תייצבו אותך לערב במצבו הרפואי של מען ראש הישיבה הגאון הרב אהרון ליבשטיימן, המושפז במחלקה לטיפול נמרץ במרכז הרפואי מעייני הישועה בבני ברק. מען ראש הישיבה נמצא בהכרה המלאה ומצבו יציב, והוא מקבל טיפול לחולשה ולחום מהם סבל בשעות הלילה והבוקר. כתבנו איתי גדסי מוסר כי מחר בשעות הבוקר תתקיים התייעצות עם רופאיו לגבי המשך הטיפול והאשפוז. למשפחתו של ראש הישיבה מבקשים מהציבור להמשיך ולעבוד בתפילה